שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי רבש בחרך א' בעמוד 657, תוך המאמר מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 657, מאמר מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו. אנחנו נמצאים בטור ב', בדבר המתחיל, ידוע שאין האדם יכול. ידוע שאין האדם יכול לחיות בלי פרנסה. כלומר, פרנסה נקרא מה שמפרנס את האדם, שמזה הוא מתקיים בחיים שלו, ואומר שבעבור זה כדאי לחיות. ובטח יש הרבה מדרגות בפרנסת האדם. יש שמסתפקים במעט, כלומר שאם יש לאדם מזונות, כמו המזונות של בעלי חי, כלומר במה שבעלי חי מסתפק, הוא אומר, בשבילי זה מספיק, וכדאי לחיות בשביל פרנסה כזו. ולעומת פרנסות של אחרים, הוא נקרא שמסתפק במועט. ויש שאומרים שדי להם אם יש להם מזונות כדוגמת מה שמספיק לפרנס ילדים קטנים, שזה דבר נוסף לבעלי חי, שיש להם עניין שמשחקים במחבואים ובצעצועים וכדומה, והם מסתפקים בזה, ואומרים שממה שאנו נהנין לא מוכרח להיות דבר אמת, אלא אפילו שהוא שקר, גם משם אנו מוציאים את פרנסתנו. ולהפך, מדבר של אמת, אין אנו מוציאים בזה שום טעם. כמשל, שאמרתי הרבה פעמים, שאנו רואים מציאות אצל ילדות קטנות, שההורים קנו להם בובות של סמרטוטין לשחק בהם. ויש לפעמים שהאם נמצאת במטבח והיא מכינה צורכי שבת. ויש לתינוק בגיל שנה בבית והתינוק בוכה. והאם אומרת לילדה הקטנה שלה, לכי ותשחקי עם התינוק, ועל ידי זה התינוק ייהנה ואני ייהנה בזה שאני אוכל לבשל צורכי שבת. ואנו רואים במציאות שהילדה לא תלך. ואם היינו שואלים את הילדה, מדוע את לא רוצה לשחק עם התינוק, ורק את משחקת עם הבובה שלך, ואת מנשקת אותה, ומדוע את לא רוצה לשחק עם תינוק אמיתי, ולא עם תינוק כעשוי מין סמרטוטים? והלא את רואה, האמא עושה ממש להפך, שאף פעם היא לא מנשקת את הבובה שלך, אלא התינוק האמיתי. בטח הילדה הייתה עונה, האמא שלי לא רוצה ליהנות מהחיים, לכן היא לא יכולה לשחק עם בובה. אבל אני עוד רוצה ליהנות מהחיים, לכן אינני מסוגלת לשחק עם תינוק אמיתי. כמו כן, יש בדרכי עבודה, שאין האדם מסוגל ליהנות מעניין אמיתי בעבודה, אלא דווקא מהשקר האדם מתפעל, ומקבל הנאה וחיות מזה. ואם אומרים לו, לא יפה בשבילך להיענות בעבודה מדברים שאינם אמיתיים. הוא עונה, אני עוד רוצה להיענות מהעולם, לכן אני מסתפק במיעוט, במה שאני עוסק בתורה ומצוות.
ברור עד כאן? טוב. אין שאלה.
ובדרך כלל, הרבים שעובדים בעבודת הקודש ומקיימים תורה ומצוות, כל אחד ואחד בורר לעצמו את השיעור עד כמה הוא צריך לתת זמן עבור תורה ומצוות. כל אחד משער לעצמו, הן בכמות והן באיכות, מה שהוא מבין שמספיק בשבילו, ואומר שהוא מסתפק במיעוט.
עד מתי באמת יש גבול שאנחנו צריכים לעסוק בתורה ומצוות. עד כמה הגבול שלי שאני צריך לעסוק בתורה ומצוות? איפה המודד שלי? לא יודעים. ומה בכל מדרגה ומדרגה? איזה מודד יש לנו? אני נגיד מגיע למדרגה ראשונה. עשיתי לה תיקון. מה זאת אומרת שעשיתי? זאת אומרת, במדרגה הזאת אני הגעתי למין... כי אין מגמר התיקון. התגלה לי איזה חבילת כל מיני הכלים השבורים, כן, מחשבות, רצונות, חשבונות, כל... אני תיקנתי אותם, נגיד ככה. נו, אז איך אני יודע? נו? הרגשה? או, הרגשה. זה אפשר לרמות אולי. בכל זאת, כן? מהר?
אני אולי עושה ברור של הכרחיות בכל מדרגה ומדרגה, ולפי זה...
זה ברור שהכרחיות אתה עושה ואז אתה עובד. אבל עוד? נו?
אולי ששתי תכונות הפוכות נפגשות בנקודה אחת, שאחת מקסה לשנייה, זאת אומרת, מרגישים גם את זה וגם...
מה אני רואה בגמר התיקון? שלמות. באיזה צורה אני רואה את השלמות? שאתה לא אגואיסט, אתה גם עכשיו לא אגואיסט. כן.
יש גילוי, מה זאת אומרת?
גילוי של מה?
גילוי, בורא מתגלה, מרגישים את הכוח.
איך הוא מתגלה? מה כתוב על הגמר התיקון? על עולם אינסוף? אור פשוט ממלא כל המציאות. נכון? זה אתמול היה לנו ברדיו. אור פשוט שממלא כל המציאות. זאת אומרת, בכל מדרגה, אם אני מגיע למצב שאני מתקן אותה, אני מגיע למצב שאני רואה הכל לבן. כי סך הכל... מה שאני רואה את העולם, אני רואה הקרנת התכונות המקולקלות שלי. כן? כן או לא?
כן.
כן, זהו. זאת אומרת שאם הכלים שלי מתוקנים, אני במקום התכונות המקולקלות האלו, בכל מיני צורות, צבעים וכן הלאה, רואה איך שהם משתווים עם האור, הכל אור הלבן. אחר כך מוסיפים לי אגו, ריינג', כן? מעלים, אני שוב רואה את האגו שלי יותר גדול, זאת אומרת מורידים לי קצת יותר לראות את האגו, אז שוב אני רואה העולם המקולקל, אבל זה כבר עבור מדרגה הבאה. מתקן אותה, יחס אליה, כן? ואהבת לרעך כמוך, כן? מהאגו לאהבה מגיע, ורואה שוב, במקום כל מיני דמויות, כן? העולם מלא ממש בכל מיני דברים, רואה שוב אור הלבן, הכל נעשה יחד עם האור, השתוות הצורה בין התכונות שלי, היינו דמויות האלו, עם האור, ושוב מגיע לצורה המתוקנת. מובן? קשה לי לבטא את זה אתמול. אולי עכשיו מה החיים?
רב, לגבי האור הלבן הזה, הוא מכסה על המציאות, או כל המציאות הופכת רק לאור?
כל המציאות הופכת להיות לאור, כן, שממלא את כל המציאות. כל המציאות, זאת אומרת, כל התכונות, מחשבות, כוונות, רצונות, מעשים, שהם נמצאים בהשתוות הצורה עם האור העליון הזה. נגיד עם האור העליון בדרגת נפש, ואני מתקן גם כן רק את האוויות דשורש שלי. אחר כך בדרגה הבאה מגיע אוויות א', כן? מקולקלת. ואני רואה שוב המציאות, יותר גרועה מקודם, דרך אגב. יותר גרועה, כי אני לתוך העומק רואה, מתגלים רצונות יותר גרועים, גדולים. ושוב אני עובד על זה, לאהוב אותם, כן? בצורה כזאת אני מתקן אותם. התכונות שבי כלפי מה שמחוץ לי, כן? תראו איזה תיאטרון יש. כדי לראות נכון וטוב, אני רואה אותם מחוץ לי, אני שונא אותם. כן? כבר נותנים לי כל ההכנה כדי לאתר מה אני צריך לעשות כדי לתקן את, את עצמי. עד שהכל הופך להיות ללבן, באביות א', כבר אור הרוח, ואני מתקן אותו. זהו. וכך כל פעם. זאת אומרת, מבפנים אני רואה שנאה, תחייה, רואה את עצמי כנגד העולם הזה. כן? אני צריך להפוך כל הדמויות האלה, צורות האלה, מה שאני רואה מזהה מלפניי, לאהבה אליהם, במידה שאני באמת מזדהה איתם, זאת אומרת, אוהב, זה נקרא שאני מוכן לקבל אותם, להיות איתם, להידבק, פשוט שלא, להיות יחד, בצורה שההבדלים בינינו נעלמים, ביני לבין כל הדמויות האלה נעלמים ההבדלים מתוך אהבה, ואז הם נעלמים, ושוב הכל לבן. הכל זה טוב ומטיף, אין עוד מלבדו, ואני עם זה גם כן, ושוב גמר התיקון, מי נגמר התיקון? וככה כל פעם. צריכים אנחנו לראות מזה עד כמה שהבורא נתן לנו, זה ממש המצאה גדולה, מיוחדת מאוד, שאני רואה כל הדברים שלי, כל המעיים שלי, כל אני רואה בחוץ בצורה כל כך בולטת, ואני שונא אותם. רק צריכים להכיר שזה אני, מחוץ עלי. זה כל העולם. בסדר? נו, נמשיך.
אנחנו בעמוד 658, בטור א', פסקה בדבר מתחיל ובדרך כלל. פסקה שנייה מלמעלה. ובדרך כלל, הרבים שעובדים בעבודת הקודש ומקיימים תורה ומצוות, כל אחד ואחד בורר לעצמו את השיעור עד כמה הוא צריך לתת זמן עבור תורה ומצוות. כל אחד משער לעצמו, הן בכמות והן באיכות, מה שהוא מבין שמספיק בשבילו, ואומר שהוא מסתפק במיעוט. הוא לא מוכרח להיות בין העשירים, שיש רכוש גדול, אלא כל אחד מבין בטוב טעם ודעת את שיעורו בתורה ומצוות. וזהו כמו שאומר הזוהר הקדוש על הכתוב, נודע בשערים בעלה, כל אחד ואחד לפי מה דמשער בליבי. זאת אומרת, לפי מה שהוא משער בליבו גדלות הקדוש ברוך הוא, בשיעור זה הוא יודע כמה זמן הוא צריך לתת בתורה ומצוות, ועד כמה הוא צריך להתייגע אם קשה לו לקיים את התורה ומצוות. אולם יש יחידי סגולה, שאין להם סיפוק ממה שהרבים מתפרנסים, והיא סיפוק ממה שהם מרגישים, ולפי מה שאומר הארי, הוא עניין שורש נשמה. שהוא צריך להתקדם בשיעור יותר מהרבים. והוא מתחיל להבין שעיקר עבודה הוא צריך להיות בכדי לפרנס עצמו ממאכל אדם ולא ממאכל בהמה או מהמאכלים שנותנים לקטנים. כמו שאומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדים לקטנים, מלמדים אותן לעבוד לשם שכר ולא מגלים להם את עניין לשמה. אבל כאן מתחיל עיקר היגיעה, בזה שהוא רוצה ללכת בדרך השפעה להשם, ולא לתועלת עצמו, ולזה הגוף מתנגד. ואז מתחיל לקבל מחשבות, מה שהם רוצים לתת לו להבין, אין אתה צריך להיות יוצא מהכלל. כמו שהרבים מסתפקים מהפרנסה של שכר תמורת היגיעה בעולם הזה ובעולם הבא, זה צריך להיות מספיק בשבילך גם כן. ומה אתה מרעיש עולמות שאתה רוצה לעבוד דווקא בדרך של השפעה? הלא אתה רואה שזהו דבר קשה. אחרת, גם הרבים היו עובדים בהשפעה. ובאלו הטענות, המחשבות האלו סותמים את החפירות, כלומר החסרונות והצורך להשיג את הרצון להשפיע. ובאמור נפרש מהו רואה גרר, ומהו רואה יצחק, ומהי המחלוקת ביניהם. רואה פירושו מפרנס. רואה גרר יהיה פירושו שהפרנסה שלהם היא ממה שהם נגררים אחרי הרבים. כלומר, שבאו להם מחשבות שלא צריכים לעבוד כדרך שיחידים עובדים, שרוצים להגיע אל האמת שנקרא לשמה, שהוא באלמנת להשפיע. אלא שמספיק להם, אם המה יהיו עובדים ומקיימים תורה ומצוות, בכדי לקבל תמורתם שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא. כלומר, שגם כאן בקיום תורה ומצוות יכול ללכת בדרך של הסתפקות במועט. רואה יצחק, כלומר המפרנס של יצחק, נקרא זאת שמפרנסת בחינת יצחק, הוא בחינת השפעה. שכל זמן שהוא יכול להשפיע להשם, זוהי הפרנסה שלו, ומזה הוא עושה חיים. וזה היה הריב בין רואה גרר, שהם היו אומרים לו שכל מה שחופרים למצוא חיסרון וצורך לעסוק רק בדרך השפעה, אין כדאי לחפור ולחפש חסרונות כאלו. וסיתמום את החיסרון בזה שהיו אז אומרים, אנו צריכים להיות נגררים אחרי הרבים, ולא להיות יוצא מהכלל. ורואה יצחק חפרו וחיפשו צורך וחיסרון למצוא כאב ואיסורים בזה שהם לא יכולים לעשות מעשים על הכוונה דה להשפיע. זאת אומרת, הגם שהיו מבינים שעיקר הוא לעבוד בהשפעה, אבל כאב ואיסורים לא היו מרגישים מהחיסרון הזה. לכן חפרו וחיפשו עצות איך להרגיש איסורים. ובאו רואה גרר וסיתמום את החסרונות שמצאו. כלומר, שנתנו להבין שזה לא נורא. אנו יכולים להיגרר אחרי הרבים, מה שהם אומרים שאנחנו מסתפקים במועט. וזה גרם לרואה יצחק איסורים. היות לאחר שנתנו יגיעה רבה, איך למצוא שהחסרונות בזה שלא יכולים לעבוד בהשפעה, שיהיה להם מזה ייסורים. וכבר היה מקום להתפלל מעומק הלב. והיה להם כבר מקום ברכה, כלומר לתת תודה להשם בזה שגילה להם מקום חיסרון, שזהו העיקר בעבודת השם. זאת אומרת, אם אין הם יכולים לכוון את המעשים לטובת השם, אין הם נקראים עובדי הקדוש ברוך הוא, אלא עובדים את עצמם. פתאום באו רואה גרר, והיו מושכים אותם להיות נגררים אחרי פרנסת הרבים, כנ"ל. נמצא שבזה סתמו את כל הבארות של רואה יצחק, וזהו עניין הריב שהיה ביניהם על חפירות הבארות. ועכשיו נבהר מה ששאלנו, מדוע על שתי בארות הראשונות רבו רואה גרר, ועל באר השלישית לא רבו. ידוע שסדר העבודה הוא בג' קווים. ימין ושמאל, שהם בהיפוכים זה לזה, ואחר כך בא הקו האמצעי. ואז נעשה שלום. וגם ידוע, מזה שדיברנו, שהרבים שייכים לקו אחד. אלא זאת, אין מי שיהיה נגדו שיטען טענות הפוכות, היות שאין לו רק קו אחד. לכן, אינו נוהג בהם כל כך עניין של עליות וירידות. מה שאין כן בקו ימין, הקו שמאל הוא נגדו. ולכן בקו ימין כבר שייך שם עניין עליות וירידות. קו ימין ידוע שהוא קו של אמת. מה שאין כן, קו אחד אינו כל כך אמת. וידוע שכל דבר שרחוק מאמת יותר קל לקיים. לכן דרך הרבים שלומדים אותם ללכת בקו אחד, פירוש שהם עוד לא הגיעו לדעת ולהבין שיש יותר מהמעשים, אלא בזמן שמקיימים את התרי"ג מצוות ומכוונים שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו לקיים אותם, ועל ידי זה נקבל שכר, הרי זה צדיק גמור. וכל ההבחנות בין העובדים הוא בעניין כמות. כלומר, כמה זמן שכל אחד ואחד נותן עבור התעסקותו בתורה ומצוות. אלא זאת, היות שאינו כל כך קרוב לאמת, כלומר להיות שלא לשמה, לכן אין שם במצבים האלו, הנקראים פרנסת הרבים, כל כך עליות וירידות. מטעם, אם הוא רק מאמין בשכר ועונש לפי אמונתו, הגוף מסכים לעבוד ולתת יגיעה לקיים תורה ומצוות. משום שהשכר שהוא מצפה לקבל לתוך כלים דקבלה שלהם, אין זה בניגוד להגוף, הנקרא רצון לקבל לעצמו. וממילא הם יכולים לעבוד בהתמדה גדולה. ויש עוד סיבה שאין בהם כל כך ירידות, משום שהם רואים הצלחה בעבודה. כלומר, שהם רואים שכל יום הם מתקדמים בתורה ומצוות. כי מטבע של האדם, בזמן שרואים שמצליחים באיזו עבודה, אז יש כוח לעבודה, וכל זה נבחן לקו אחד. מה שאין כן, כשהאדם מתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, כלומר, שהשכר שלו למה שהוא מצפה שיקבל תמורה עבור עבודתו, הוא שישיג בחינת דבקות בהשם, שכוונתו בקיום תורה ומצוות הוא שיהיה לו רצון אך ורק להשפיע להשם ולא לתועלת עצמו. והוא עד כמה שהוא נתן יגיעה לזכות לכלים דהשפעה. והוא לא זז כמלוא נימה, אלא להפך. אם כן הוא רואה שהוא לא מצליח בעבודה, אם כן מאין הוא יקבל חיות שיוכל להמשיך בעבודה. אז התיקון הוא שידע את האמת, דהיינו שהוא עדיין שקוע באהבה עצמית, והוא עדיין רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל אז הוא צריך לומר לעצמו, הגם שאני עוד לא רואה שום התקדמות בעבודה, מכל מקום יש לי זכייה גדולה שאני יכול לעשות משהו בתורה ומצוות. וצריך להאמין אז למעלה מהדעת, הגם שהוא עוד לא מרגיש את גדלותו התברך, שזה שהוא עושה דבר קטן בתורה ומצוות, אפילו שזהו על דרך הכפייה, מכל מקום אני שמח בזה שיש לי קצת אחיזה בתורה ומצוות. ועל זה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שהתודה שהוא נותן להשם הוא על דרך אמת. כלומר, שהוא יודע את האמת איך שהוא מרוחק מהשם. ומכל מקום הוא שמח בזה שיש לו כוח לעשות משהו בתורה ומצוות, אף על פי שאינו עושה זה בכל הלב. אבל חשוב אצלו בזה שהוא משמש להבורא, אפילו שהוא עוד לא מרגיש את גדלות הבורא. אבל זה שנתן לו לעשות משהו עבורו, על זה הוא נותן תודה להשם. וזהו אמת, שאינו מרמה עצמו לחשוב שהוא נחשב בין עובדי השם, הלא הוא יודע את האמת, שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בכפייה ולא ברצון הלב.
שאלות? כן, גרשון.
אני רוצה מתחילת הקטע שהתחלנו לקרוא, רואה יצחק חפרו וחיפשו צורך וחיסרון למצוא כאב ואיסורים בזה שהם לא יכולים לעשות מעשים על הכוונה דה להשפיע.
כן.
ואחרי זה באו רואה גרר וסתמו את החסרונות שמצאו.
כן, לא רוצים לראות חסרונות.
מה זה נקרא לחפש כאב ואיסורים בזה שאני לא יכול להשפיע? איך זה עושים עבודה כזו?
שאתה חוקר, האם באמת הפעולות שאתה משתדל לעשות הן באמת להשפיע?
מגלה שלא ולא
ומה
כואב.
ומה אתה מגלה? אתה מגלה שהכל זה לאותו כיוון כמו שהיה קודם, הכל לטובת עצמך.
איך מוצאים פה כאב? מה זה נקרא למצוא פה כאב? ומה זה נקרא שבהם וסותמים את הכאב הזה?
מה?
שאני מוצא כאב בזה שאני לא יכול להשפיע. הלוואי זה היה ככה. לא. שהיינו מוצאים כאב כזה.
כן.
אבל אפשר למצוא כזה כאב? מה, לא, אני לא מצליח להבין את זה.
ודאי שאפשר. איך תתקדם אם לא תמצא כאב?
אני יכול כאילו לשייך לזה כל מיני כאבים אחרים, אבל אני לא יכול ממש להרגיש כאב מזה שאני לא יכול להשפיע.
מאיפה אתה בטוח? אתה ניסית?
אני מנסה כמה שנים.
אני מנסה, אז תנסה יותר ויותר. ותראה שכן. אחרת זה לא נקרא, אחרת מה שמפריע לך להתחבר עם אחרים, זה לא נקרא יצר הרע. אם אתה לא מרגיש כאב, אם אתה לא מרגיש שאתה שונא אותו.
יש הרגשה שכואב לי, ויש הרגשה שאני שונא אותו, זה שתי דברים אחרים.
לא, זה תלוי בגודל ההרגשה. לא כל כך אחרים. נגיד כל החברים יוצאים לאיזה פעולה בחיבור, ואני כל הזמן מוציא לעצמי כל מיני תירוצים. שלא כל כך, לא נורא, יהיה פעם הבאה, אחרת, יותר טוב, יש לי בעיות, צריך לסדר כל מיני דברים, וכו' וכו'. נו, אז נתתי לעצמי איזה כיוון לא להשתתף איתם, כן? ואחר כך אני אוכל את עצמי, אני שואל את עצמי למה שוב, אני לא משתתף, לא יוצא איתם, לא דואג לפעולה הכללית. מה כל כך קשה לי? כל הזמן להצדיק את עצמי, אני מסוגל או לא? לא. לכך אני משקר לעצמי. אבל באמת, שבזה אני מפסיד כפול. לפחות כפול. שאני גם כן לא עושה את הפעולות, ובגלל שאני עזבתי אותם, אני עוד גרמתי גם להם וגם לי, דרכם, עוד הרבה הרבה צורות הנזק. נו, ואז אני מתחיל לראות שהאגו שלי, הצלנות שלי, כל מיני תכונות האלה שאני בגללם נשאר יושב בטל, אני קורא אותם שונא. שאני שונא אותם וקורא אותם יצר הרע, ומתחיל לסנות אותם יותר ויותר ויותר, עד כדי כך שפעם הבאה אני כבר עושה כל מיני פעולות מראש, כדי לא להישאר לבד, אלא לצאת יחד עם החברים. נו.
מה זה נקרא שרואה גרר בהם ומבטלים לי את זה?
עזוב את הגרר, לא גרר, לא חשוב. אתה צריך לראות שהיציאה עם החברים נותנת לך פרנסה רוחנית. רואה זה נקרא מפרנס. עוד? כן, קוקר.
אז מה קובע אם אני אצליח לצאת עם החברים או לא אצליח לצאת איתם?
הכנה. הכנה מראש. אני מכין את עצמי כל הזמן להיות מוכן ברגע שקוראים, אני קופץ. לפני שאותו אסון מתחיל לדבר בי ולהחליש אותי, אני קופץ. בלי שום מחשבות. פשוט ככה. הולך וזהו. כן.
מה אפשר לעשות נגד השונא?
בשיניים לתת מכה. אין מה לעשות אחרת. רק נגדו. כן.
אבל זה לא מספיק, כי החברה כל הזמן קורית, והוא כל הזמן עוד יותר מתנגד.
בסדר. ואתה כל הזמן מנקה אותו יותר ויותר. למרות שהוא קופץ בהתאם להתפתחות שלך, שיהיה לך איזון, אז צריכים להוסיף לך רע. אם גרמת לטוב. אז בצורה כזאת אתה צריך להיות מוכן. כן.
גם קראנו עכשיו, כאילו שהוא אומר שהאדם קובע לעצמו עד כמה הוא יוכל להתעסק בעל מנת להשפיע.
כן.
אז
תמיכת הסביבה, הכנות פנימיות.
בוא נגיד, אותה כמות איכותית, כמותית, שנותנים לאדם להתעסק, במה זה תלוי? איך הוא יכול להגדיל את היכולת שלו להתעסק בעל מנת להשפיע?
הבורא תמיד ייתן לך במידה שאתה מוכן. זהו. לא בא להכשיל אותך. אלא אם כן שאתה לא משתמש בכל האפשרויות שישנם לפניך, אז אתה מפסיד. אז אתה נשאר ללא פעולה.
אז איך כאילו מצד אחד לזהות את מה שהוא נותן לי, ומצד שני לממש את כל מה שאפשר? כאילו איך להיות יותר מסור לדרך, בסופו של דבר, זאת השאלה.
הכוח שעוזר לך להיות מסור לדרך נקרא ערבות. בלבד. הכל נמצא מחוץ עליך, גם אותם כוחות שעל ידם אתה מתקדם. הם גם נמצאים מחוץ לך. כן.
הוא כותב פה בצורה מאוד מפורשת. הלא הוא יודע את האמת, שכל מה שהוא עושה, הכל הוא בכפייה ולא ברצון הלב.
נו, אז מה?
זאת אומרת, גם כאשר...
רגע, הכלים שלי עוד לא מתוקנים. אז ודאי שאני לא יכול להשתמש בהם בצורה נכונה. הלב מקולקל. הוא לא רוצה, הוא לא יכול לרצות את השפעה. מה השאלה?
השאלה היא בעצם, כשאתה מבין את זה, אז זה כאילו, סליחה שאני אומר, משחק מחור. גם את זה שאני מודה לבורא, זה גם נעשה כשמסתירים לי את כל ההרגשות והתחושות.
תצייר למשחק ישר. לא, 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 לא עקום. לא שקרי. בוא נראה כמה שאתה מסוגל. יותר להיות יותר מבורא, כן, בכל הייצוף הזה. בבקשה.
אני לא יכול.
נו.
אבל אני גם מפריע לי שאני לא מצליח בכוחות עצמי לעשות את זה.
בכוחות עצמי? מה אתה יכול לעשות בכוחות עצמך, אם מלכתחילה הוא ברא אותך, שאתה לא מסוגל לכלום?
אבל אני עדיין, יש לי רצון להצליח לעשות בכוחות עצמי.
בכוחות עצמך לא, זה לא נכון. זה לא נכון, זה השקר הגדול שבאמת אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו מיועדים אולי איך להגיד, שאנחנו בנויים כך שאנחנו בעצמנו נתקן את עצמנו. איך? נדמה לנו, כן, שאנחנו נעשה את זה בכוחות. איך אני יכול? אני יודע שתקופה הראשונה אדם אוכל את עצמו, למה אני כזה, ולמה עשיתי ככה, ובעבר במיוחד, או, איזה, פתאום אני מתחיל להיזכר בכל מיני דברים, עם האבא ועם אמא, ועם כל מיני אנשים, ועם כל זה, זה, ואני עם עצמי, עם העצלות שלי וכל מיני דברים. זה בכוונה מעוררים לך את העבר. ואתה חושב, אני לא יודע, זה לא יכול להתנתק. עד שאתה, וכל זה מצטבר לחשבון אחד, שלך לאומן שעשני. כן?
אז איך מגיעים למצב הזה שאתה אוהב את התהליך? הרי אתה רואה את התהליך, אתה לא אוהב אותו.
לא, 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 זה יבוא
כי
גם.
כי אני מחפש את העני שלי ש...
כן, ואתה תראה אחר כך עד כמה שזה, התהליך הזה הוא נפלא.
מתי?
מתי? מתי שתפסיק לשאול מתי? טוב, בוא ניתן לחבר שלנו. שאלה אחת, כן? נו.
זו שאלה שמורכבת משלוש חלקים.
או, אתה מתחיל להיות כבר...
טוב, נו. בוא נתחיל.
כן.
האם אדם צריך להגיע ליגיעה המתאימה למקומו במלכות אין סוף, משמע תפקידו בשורש הנשמה?
כן.
האם תרי"ג הרצונות שקיבלתי הם בהתאמה לשורש נשמתי?
זה השורש נשמתך ממש?
אוקיי, ועכשיו, תרי"ג הרצונות שלי שונים מתרי"ג שלך. אז כן. איך ומתי נתאחד?
אנחנו מתאחדים דווקא בגלל שאחד משלים את השני, במה שחסר לשני ויש לו.
מתי נתאחד?
מתי שכל אחד יתקן את התכללות שלו באחרים.
ואז לא יהיה שינוי ביני לבינך?
מה זאת אומרת לא יהיה שינוי? שאנחנו נהיה מחוברים כך שכל אחד הוא מוסיף לשני, וסך הכל אנחנו בונים את המלכות די אינסוף.
אז החיבור
כולם עובדים בהשפעה. זה הכל. סך הכל כל הגלגלי שיניים קשורים זה לזה, וכולם פועלים בהשפעה. כלפי מערכת הכללית, שבה מתגלה הבורא, דרך זה שהם רוצים להפעיל את המערכת הכללית הזאת של גלגלי שיניים, הם מביעים את הרצון שלהם להיות מזוהים, דבוקים, קרובים לאותו כוח שסובב את הגלגלים.
אז אף פעם אני לא נעלם, אני רק מתקלל ועוזר למערכת לעבוד נכון.
כן.
תודה.
לא. אתה מגיע עם השאלות האלה מהבית?
לא.
עכשיו כתבת. בסדר. לא, צריכים ללמוד. ככה, זה טוב. בבקשה.
כלפי מה נמדדים תורה ומצוות? כלפי החברה או כלפי הבורא?
מצוות זה נקרא שאני מאתר את התכונות שלי, היינו רצונות, כוונות, חשבונות למיניהם, ורוצה לשייך אותם לזולת. אני יכול לעבוד בלי לשייך אותם לזולת, אבל אני לא יודע איך, אז אני מתקן אותם. לזהות את התיקון שאני מתקדם כלפי הבורא, שאני יותר דומה לו, שייך לו, פותח את עצמי כלפיו. אני צריך לא סתם מילים, אני צריך מעשים. מעשים, אז הוא נתן לי כמו שדיברנו כבר היום על תפיסת המציאות, הוא נתן לי לראות את העולם השחור, מקולקל, לא בסדר, עד שאני מתקן את עצמי, לראות במקום זה, העולם כל כך מתוקן, שזה הופך להיות אור לבן. היחס שלי כלפי העולם, כאור לבן. ממש ככה. לפי דרגה שלי, ברור. זה לא לגמרי. אז בצורה כזאת אני, אז תיקון שלי כלפי העולם שאני מבצע, זה נקרא שאני מאתר את התרייג הרצונות שלי, ומתקן אותם על ידי תרייג האורות, שפועלים על תרייג הרצונות. וכל פעם שאני עושה איזה פעולה, תמיד יש מזומנים ממש תרייג הרצונות, וכנגדם תרייג האורות, שהם נקראים סך הכל תורה, תרייג האורות, ותרייג הרצונות שלי נקראים סך הכל היצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבה מחזירם התרייג הרצונות האלה למוטף למקבלה להשפעה. וזהו.
זאת אומרת שהתורה ומצוות זה התיקונים שאני עושה על התפיסה שלי, על ידי פעולות ועל ידי התכוונות פנימית?
כן, ודאי.
תודה.
משהו מה? כן.
דיברת על צבע לבן, זה לא צבע, אור הלבן, זה לא צבע, זה איזון ההבחנות?
היינו אח, נכון.
ועוד שאלה בנוסף, יכול להיות מצב כזה שזה מזכיר צבע אדום, זה מה הרגשת האהבה כזאת, שזה ורוד אדום כזה?
זה נעזוב צבעים. טוב, מי שם היה עוד נונו שתקח ממנו.
מתוך החלק שקראנו במאמר, הוא מנסה לעבוד על הבחנות, כאילו, לפחות בכלים שלי, שאני לא ממש הבנתי. זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני לא עושה מספיק תורה ומצוות, הוא מחלק את זה לשני חלקים. חלק אחד, שאני מרגיש יסורים מזה, ואז אני יודע להכיר את המצב הזה שנקרא אמת, ולפנות בתודה לבורא על זה שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק. ומצד שני, שאני כאילו מקבל את זה בשוויון נפש, את זה שאני לא עושה מספיק, וזה כאילו שאני אחרי חופרי גרר. ככה אני לפחות הרגשתי, זאת אומרת.
אתה יכול לפרט את זה לכמה דברים, כל דבר ודבר. זה בסדר, נו. היום זה כך, מחר זה יהיה אחרת.
אוקיי, אז השאלה היא כזאת, אם אני מרגיש שאני לא עושה מספיק, לא משנה, כתוצאה מהכרחיות וכאלה, ואני מעניק לעצמי תירוצים, כמו שאמרת קודם, איך אני יודע איפה עובר הקו, שאני צריך כאילו לא להרשיע את הבורא על זה שאני לא עושה מספיק, כאילו שיש לי הצדקות, תירוצים וכך יוצא בזה, איך אני לא מרשיע אותו בזה?
איפה שאתה בונה את הקו, שם הוא נמצא. אין דבר כזה שנמצא איזה קו, עד כאן אני מרשיע את הבורא ומכאן והלאה אני כבר לא מרשיע. אז זה עניין של תיקון, איפה שאתה מתקן את עצמך.
איך אני מגיע למצב שברגעים כאלה שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק, נגיד נשארתי בבית בשבת אחר הצהריים, לא צריכתי להגיע לשיעור, יש לי 1,000 תירוצים, למה לא הייתי נוכח בשיעור? אני יכול להיות במצב שאני בא בטענה לבורא, ואני יכול להיות במצב שאני אקבל את זה בשוויון נפש, שהוא סידר לי את המצב הזה, ולהגיד אין עוד מלבדו, לצורך הדוגמה. איך אני...
אתה בא לטענה, בטענה לבורא, למה הוא סידר לך, מה, אופי חלש, או בכלל הכרחיות ללכת לשיעור ואתה לא הלכת? באיזה צורה אתה בא בטענה לבורא?
זה בדיוק מה שאני מנסה כרגע לשאול ולברר.
מה אתה שואל אותי? אני שואל אותך, איזה סוג טענה יש לך לבורא?
כמובן שיש כל מיני מצבים, יש מצבים
שיש לי כאן. מוצאת לכן אין לי תשובה. זהו. יש כל מיני מצבים, זאת התשובה. כן.
הוא רושם פה שדווקא מהשקר האדם מתפעל. עכשיו, השאלה שלי זה כאילו למה דווקא מהשקר? אני נגיד הייתי מעדיף לראות את כל האמת וכאילו להתפעל מזה, או לפחות לראות...
חבר'ה, אני מבקש מכם, אם אתם לא מבינים את המצבים, אז תחכו קצת ותבינו. שימו לב שזה עדיין לא מבורר אצלכם, אז זה יהיה מבורר. אני לא יכול לדבר על המצבים אם אדם בכלל לא הרגיש את זה, אם זה עדיין לא עבר דרכו. אז אין עדיין עם מי לדבר. אין חכם כבעל ניסיון. זה יעבור, כן, עליך כל מצב ומצב, ואי אפשר לדבר. ככה זה עובד. בכל מקום זה כך. אם אנשים כבר הרגישו את זה משך חיים, יש להם ניסיון, אז עם אנשים האלה אפשר לדבר. אלו שעוד לא, הם צריכים לחשוב, למה אני עוד לא הרגשתי את זה? למה לא ביררתי את זה? כנראה שלא נתתי מספיק הגיעה. הלאה.
אנחנו בעמוד 660, בטור א', פסקה מתחילה, מה שאין כן. מה שאין כן, אלו שהולכים בקו אחד, זה שנותנים תודה להשם על מה שזיקה אותם לעסוק בתורה ומצוות, יש שם בית גרעונות. א', שהוא חושב עצמו לעובד השם, וזהו אינו אמת, היות שהוא עובד לעצמו. ב', לא שהשם הוא חשוב בעיניו, שכדאי לעבוד לטובת השם, אלא כל החשיבות של העבודה היא כמה שכר שהוא יקבל תמורת הגיעתו. כלומר, הוא מסתכל על השכר אם הוא יקבל משכורת חשובה, ולא אם נותן המשכורת הוא חשוב. מה שאין כן, אלו שהולכים בקו ימין, מסתכלים על הנותן העבודה, עד כמה שהוא חשוב אצלם. וחשקם תמיד, שהנותן עבודה יקבל תמיד אצלם חשיבות, וזה שכרם. וזה נקרא שהם משתוקקים תמיד לראות את גדלות השם. נמצא שהם לא משתוקקים על התמורה מה שיקבלו עבור עבודתם, אלא הם מסתכלים תמיד בעת שמקיימים מצוותיו, שהמצווה, כלומר שהמצווה, כלומר שהנותן את הפקודות, יהיה בעיניהם כל פעם יותר חשוב. וזוהי התמורה שלהם בתורה ומצוות, במה שהם מתייגים עצמם. ולכן הם אומרים, אפילו על דבר קטן שיש להם אחיזה בתורה ומצוות, שזהו דבר גדול, והם ססים ושמחים ומקבלים חיות. ובזה נבהר
הרי. מתוך זה שהבורא בעיניהם גדול. ואם הבורא לא היה גדול בעיניהם, אז לא היה להם חומר דלק לעשות פעולות.
ובזה נבהר הריב שהיה על חפירה הראשונה, היות שעניין שלוש החפירות שהיה שם, הוא כולל כל סדר העבודה. כלומר, שיש הרבה חפירות ששייכים לקו ימין, והרבה חפירות ששייכים לקו שמאל, והרבה חפירות ששייכים לקו האמצעי. והסיבה לזה היא מטעם שלא בפעם אחת גומרים את החפירות, אלא שבכל קו יש הרבה לחפור אותו עד שקונים את הקווים בשלמות. הנה הבאר הראשון שחפרו, כתוב, ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. יש לפרש עסק, היינו שאם הבאר הראשון המרומז לקו ימין, היו עוסקים בתורה ומצוות בחפירות האלו. כי קו ימין נקרא שלמות, כי שמאל נקרא חיסרון. וימין נקרא שלמות, כלומר שבבחינת ימין היה להם כוח לעסוק בתורה ומצוות בשמחה, מטעם כנ"ל, שכמה אחיזה שיש להם בתורה ומצוות, הם מאמינים שזה בא להם מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא נתן להם רצון וחשק שיוכלו קצת לעסוק בתורה ומצוות. וזהו שטענו רואה יצחק, עד כמה שיש לנו אחיזה משהו חשוב לנו, ואנחנו נותנים תודה להשם עבור זה. לעומת זה באו רואה גרר שהם נגררים אחרי רבים, מה שהרבים אומרים, אנו מקיימים תורה ומצוות בכוחות עצמנו, ומשום זה אנו דורשים מהשם שישלם לנו עבור יגיעתנו בתורה ומצוות. ובזה הם סותמים את הבאר מה שחפרו עבדי יצחק, שאומרו, מכאן אנו יכולים לקבל חיות, מטעם שחשוב לנו אפילו דבר קטן במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו רצון וחשק לעשות משהו בעבודת השם. ואנחנו רואים שיש אנשים שאין להם רצון וחשק לעסוק משהו בעבודה, משום שהשם לא נתן להם את הרצון הזה.
אז מה, אנחנו מתגאים? או למה אנחנו שמחים שלנו נתן ולהם לא נתן? איך זה יוצא? איזה מצב לא נעים. נכון או לא? שאלה לסדנה. נמשיך.
לכן עבדי יצחק היו מקבלים מבאר הזה חיים. באו רואה גרר וסתמום את הבאר הזו, שלא יוכלו לקבל חיים משם. והיו אומרים להם, מה שאתם מתעסקים בעבודה המועטת הזו, כלום לא שווה, כי לא תקבלו שום שכר עבורה, כי עבודה זו אינה חשובה כלל, מטעם כי הוא דבר מועט, כי כך מקובל אצל הרבים. לכן הבאר הראשון, שקראו אותו בשם עסק, הם אומרו שזה לא עסק שיהיה כדאי לסמוח אם זו עבודה מועטת, שאתם עושים מזה עסק. הלא אין על מה להסתכל, כמו שאתם בעצמכם אומרים, שזוהי עבודה רק של משהו. ומה שאתם מסתכלים על הנותן, לא מובן לנו. ואחר כך, רואה עבדי יצחק עברו לעבוד בקו שמאל. היינו לעשות ביקורת על המצב שבו הם נמצאים, שעדיין משוקעים באהבה עצמית, ולעבוד לשם שמיים, והם רואים שאינם מסוגלים לעשות דבר זה בכוחות עצמם. לכן הם חופרים בעומק הלב למצוא חיסרון וכאב. זאת אומרת שמחפשים עצות איך להרגיש ייסורים מזה שהם מרוחקים מדרך של השפעה. ובטח בזמן שיהיו להם ייסורים, בטח הם יקבלו עזרה מהשם. כמו שהיה ביציאת מצרים, כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם. לכן, על ידי החפירה בעומק הלב מצאו באר, כלומר שמצאו מקום שיוכלו להתפלל. ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה. פירוש שרואה גרר היו להם למסתין שלא נתנו להם להתפלל, שהשם ימלא חסרונם, היינו שהשם ייתן להם כוח התגברות על הכלי קבלה, שיוכלו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם. נמצא שעל ידי הריב שלהם סתמום את החפירות שחפרו בקו שמאל, שיהיה להם צורך שהשם ימלא משאלותם לטובה. שעניין טוב נקרא בעל מנת להשפיע, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, מה עשה אלה מלך?
זאת אומרת שכבר עכשיו ישנה ביקורת מצד האדם, האם באמת כוונות שלו הם לשמה או לא. זאת אומרת, אם הוא עדיין זקוק לראות את הבורא הגדול, שהזה נותן לו כוח לעשות פעולות השפעה, עדיין זה לא סוף פסוק. עדיין זה לא סיום. אז יש לו חומר דלק מזה שהוא מרגיש, רואה, שומע, לא חשוב באיזו צורה, כן? שהבורא גדול. אם הבורא מתגלה, באיזו צורה? אפילו לא רק בצורה שהוא גדול. כן? לא כלפיו, אלא ממש, סתם. ככה, כאילו ללא שייכות אישית לאדם. יש לאדם כוח לעשות פעולות השפעה. זה עדיין לא לשמה. לא, 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 לא שייך לשמה. מה?
כותב פה שהם חפרו כדי למצוא חיסרון, ואנחנו כן. תמיד אומרים שאנחנו רוצים ללכת דווקא החיסרון יתגלה. לא, 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 יתגלה.
לא, לא. בעירות הם תמיד חיסרון. הם כולם חופרים. כן.
יכול להיות שהוא התכוון, אולי אני אדייק, שמחפשים עצות, זה אותה שאלה של גרשון, מה זה לחפש עצות, איך להרגיש איסורים מזה שהם מרוחקים מדרך של השפעה? כן?
לא נראה לי שזאת בעיה שלו. יש כאן עוד חכם.
מה ההבדל בין לראות את המצבים האלה של חפירת הבארות ורועי גרר בתוך עצמך, או ביחסים עם החברה?
זה היינו אח, אני לא מבין מה ההבדל. תגיד לי בבקשה, מה זה שאתה רואה בעצמך, או ביחסים עם החברה? אני לא מבין, מה זה ככה ומה זה ככה?
אם אני מרגיש חופר באר, ומרגיש שבא מצד החברה, או חלק מהחברה, רואה גרר, ואומרים לי, עזוב אותך מחפירות כאלה, בוא נעשה מעשים פשוטים, ואני מרגיש שהם משחקים בבובת הסמרטוטים, אז מה, יש בזה קלקול, כי אני צריך להגדיל חשיבות החברה, ולעבוד איתם באופן של לראות את השלמות בהם. מה ההבדל בעבודה, אם אתה רואה את זה רק בתוך עצמך, את כל...
אין דבר כזה רק בתוך עצמך. כלפי מי, כלפי מה, אתה מזהה שאתה נמצא במינוס, בחוסר הגיעה, בחוסר התקדמות. כלפי מה אתה בודק?
אני רואה את כל המצבים האלה. אני רואה שבאים ואומרים לי, עזוב אותך מהדברים האמיתיים, בוא נשחק משחקים.
אני לא יודע מי אומר לך. אז...
תגיד, אני אומר. אני רואה את זה, לא משנה. זה
רק כלפי חברה אתה יכול למדוד. אין לך שום... קנה מידה אחר.
יש עבודה, ללכת עם החברה, להיות איתם, לקבל אותם.
נו.
אבל גם פה, בדוגמה שנתנו, בסופו של דבר, עוזבים את המלחמה על אותה בער, אומרים לרועי גרר, בסדר, אין בעיה, אתם צודקים, אנחנו הולכים לחפור בער אחרת.
נו.
לא מתנגדים לרועי גרר, לפי הדוגמה שיש כאן. יש כאן איזו שאלה איך העבודה מתבצעת, כי מצד אחד צריך להגדיל את החשיבות של החברה, לראות גילוי בורא, לראות אותם בגמר תיקון, לראות אותם בתור שלמים, לראות את כל העבודה בתוכי רק כקלקול, ומצד שני בטבע ומראה לך כל מיני מצבים, ולא רק שהטבע, לכתחילה
אנחנו... זה לא טבע, זה בורא.
הבורא.
נו.
ולכתחילה אנחנו אומרים, אנחנו נשחק משחקים עד שנגיע לאמת. זה לא שאנחנו עכשיו באים באיזשהו, אנחנו בדרך האמת, המושלמים והזה, אנחנו משחקים משחקים על מנת
שבסופו... פחות מילים, פחות מילים, אני לא יודע, מישהו יכול
להגיד... שאלה ברורה, לא?
לא, לא ברור, שום דבר.
אוקיי, שמישהו אחר ינסה.
מצד אחד הוא יודע שהוא צריך להגדיל את החברים ואת החברה, ומצד שני הוא רואה שהם משחקים עם בובה, והם לא מתעסקים בלשמה, הם רוצים להמשיך לשחק משחקים. איך הוא יכול להצדיק, איך הוא יכול ככה להתקדם?
בעיניים אליהם ולא יראו, איך יכול להיות שהוא אומר ככה לחברה? הרי חברה זה העתקה ממנו. הוא רואה אותם, הוא רואה את היחס שלו אליהם. הוא לא רואה אותם. אין בעולם שלנו שום דבר. או תגיד אחרת, הכל יש בעולם שלנו חוץ מי, מה שחוץ מאיך איך שזה נראה לך. נגיד, דמויות, אתה יודע, עושים איזה מחתיכת דיקט, חותכים דמות אדם, כן? ככה, צורה כזאת, ועוד ועוד, ככה יש לך לפניך כל הזה. הכל זה חוץ מהיחס שלך אליהם. יחס שלך לעולם אתה קובע ביצרה שלך. או בשימוש האגואיסטי, או בשנאה כלפיהם בכלל, או מן הסתם, שנאת חינם. זה אתה עושה. העולם הוא, אין צורה לעולם. כן.
רב, נראה שכל הבעיה שלנו, ומה שהוא מתאר פה יפה רבש, זה איך לעבוד בשני קווים. שבתקופת ההכנה מאוד מאוד קשה להחזיק שני הצדדים יחד. גם חיסרון, גם שלמות, גם הודעה, גם בקשה. חציו חייב, חציו זכאי, כאילו, כל הדרך.
לא. צריכים להשתדל. צריכים להשתדל. ואין שום בעיה. כי שלמות זה לא על חשבונך. חיסרון גם זה לא על חשבונך. אתה צריך בכלל לראות את עצמך כמו המומחה המתאר את המצב לנכון, וזה נקרא קו האמצעי. עזוב את הימין ושמאל, איך שהם חופרים, מה שהם עושים, זה, אתם תקלו. אתה צריך לראות שהכל בא מהבורא. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, איפה אני? אני שקולט את הדברים האלה ועובד איתם. הכל בא ממנו. אם אני יכול לתאר נכון את הדברים, להתייחס אליהם שזה הכל לפני הבורא ואין את מלבדו, וכל הדמויות האלה, כל הצורות שלהם, כל היחס שלי אליהם, זה הכל הופעה שניצבת כאן לפניי מהבורא, כולל אני ודאי, כן? אז הגעתי לחיבור. כן.
עוד פעם, השאלה שהייתה מקודם, שהוא אומר על רואי יצחק, שהם היו חופרים בעומק הלב למצוא חיסרון וכאב. זאת אומרת שמחפשים עצות איך להרגיש איסורים מזה שהם מרוחקים מדרך של,
כן.
של השפעה.
Mm-hmm.
אז מה זה ההבחנה הזאת? כי אנחנו בדרך כלל מדברים שאנחנו לא חופרים כדי לחפש איסורים, אלא אנחנו תמיד דופקים על ימין, וכבר האור מסדר לאדם.
יש לך בעיה עם מילה חופרים?
לא.
לא, אלה מה?
אמרת שאנחנו לא חופרים כדי לחפש איסורים, אנחנו הולכים דווקא, משתדלים ללכת תמיד בקו ימין, וכבר המאור הוא כבר מסדר את כל ההפרעות וכולי.
שאתה חופר בער, אתה יודע זה יהיה קו ימין או שמאל? אתה לא יודע. כי אתה לא יודע באיזה מצב אתה נמצא. כשאתה חופר אותו, אז מתברר לך שאתה נמצא או עם הרואי שמאל, או עם רואי ימין, או עם הקו אמצעי כבר. על ידי החפירה, אתה מברר את היחס שלך, ואז ברור לך מי אתה. כן?
אבל פה כבר יש איזה מין נטייה כזאת מוצהרת, כאילו הם חופרים בעומק הלב למצוא חיסרון וכאב, כאילו מה זה המגמה הזאת, כאילו למצוא את החיסרון, למצוא את הכאב, מחפשים עצות, איך להרגיש איסורים מזה שהם מרוחקים מדרך השפעה, זאת אומרת, פה כבר זה חפירה כבר עם נטייה כזאת כבר
ברורה. אין לנו פעולות שאנחנו עושים אותן כדי שיהיה לנו חיסרון? אין לנו פעולות כאלה? אסור לי לעשות את זה? אני בא לחברה, אני משתתף איתם, אני מברר איתם כל מיני דברים, כדי שיהיה לי הרגשת החיסרון. איפה שאני לא בסדר. אני חייב לתאר את המצב. אני חייב לאתר אותו. למה? אנחנו תמיד הולכים לימין וזהו, מוחקים כל הדברים, הכל העיקר זה להרגיש את עצמנו שהכל לבן? לא. בלי כף שמאל אנחנו לא מסוגלים. טוב. כן. לא, 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 תן לו שם. עוד לא שאל.
גדלות וחשיבות הבורא אנחנו מקבלים מבחוץ, כאילו מהחברים, מהדוגמאות מבחוץ.
כן.
אז מה זה שהוא אומר שאנחנו חופרים בעומק הלב? אנחנו מחפשים את זה בתוך עצמנו, או שאנחנו רואים את זה רק מבחוץ? או שזו עבודה שבאה אחרי?
שום דבר אני לא יכול להשיג לבד. אם אני בעצמי יושב בבית, נגיד, כן? אין חברים, אין כלום, אני עכשיו לבד. אם אני לבד מכוון לבורא, אז אני חייב להגיד לעצמי שזה חיבור שקרי. אין לי קשר עם הבורא. לא יכול להיות אם אני מנותק ממרכז הקבוצה שדרכה, בתוכה, אני רוצה לגלות את הבורא. שבורא עושה הכל סכום של הגיעות, של הפעולות שאנחנו עשינו יחד בחיבור, ואז אנחנו בונים את הצורה הזאת שנקראת בורא. נו.
אוקיי, אז... אז זה שהוא כותב פה שחופרים בעומק הלב, זה התעיה? למה הוא כותב את זה? או שזה כתוב בהסתרה כזאת? איך אני צריך לפרש את זה?
אני לא מבין.
הוא כותב פה, ואחר כך עובדי יצחק עברו לעבוד בקו שמאל, היינו לעשות ביקורת על המצב שבו הם נמצאים, שעדיין משוקעים באהבה עצמית,
כן.
ועברו לעבוד לשם שמיים, והם רואים שאינם מסוגלים לעשות דבר זה בקורות עצמם, לכן הם חופרים בעומק הלב למצוא חיסרון וכאב.
כן.
זאת אומרת שהם מחפשים עצות איך להרגיש ייסורים בזה שהם מרוחקים מדרך של השפעה.
כך כף שמאל עוזר לימין.
כן, אבל זה כאילו בעצמו הבן אדם, הרואים האלה. זה לא שהבן אדם בעצמו...
לא, 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 לא. אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם לבד. אם לבד הוא מנותק.
זה דברים שקורים בתוך ליבו של האדם ברגע שהוא נדבק לסביבה.
זה אופנים של עבודה עם הקבוצה. ואם לא קבוצה, אז אין עבודה. תראה מה שכתוב בכל התנאים של מתן תורה. כן.
יובל מיוקנעם שואל, האם החברים יכולים לחפור באר עבור חבר בקבוצה?
חבר'ה, אתם... טוב, נו, נדבר ברמה כזאת. מה זאת אומרת? מה, לגלות איזה חיסרון כלפיו? להתקשר עליו? מה זה? לחבור בר עבור חבר בקבוצה? מה, כדי להכניס אותו בתוך הבור הזה? נו, מה? לחבור בר זה נקרא לגלות חיסרון. כן.
אני חושב שלזה הוא התכוון. האם אנחנו כקבוצה יכולים לעבוד כדי לעזור לחבר ספציפי, לראות חיסרון, לייצר אצלו חיסרון? זאת אומרת שאנחנו עכשיו מכוונים עליו. יש כזה דבר. או שכל בן אדם צריך לעשות את זה בעצמו. אני חושב שזאת
לא, השאלה. אנחנו יכולים לעשות את זה. כלפי החבר. ודאי. כן. ולבקש ולהתפלל. טוב. יש עדיין בזה איזה בלבול, זה יתיישב לאט לאט. אנחנו יותר נבין זה את זה. בואו אנחנו, אם כך, נעבור על השאלות. מה העבודה של רואים מצד ימין? מה זה עבודה של הרואים מצד שמאל, כן, זהו, מספיק. אתם זוכרים, אתם יודעים, מרגישים את זה או לא כל כך? כן או לא, תגידו. לא. מי כן? אז אין מה לשאול. אז אין מה לשאול. תמשיך לקרוא.
אנחנו בעמוד 661, פסקה שלישית מלמעלה, דבר המתחיל נמצא. נמצא שעל ידי הריב שלהם סתמום את החפירות שחפרו בקו שמאל, שיהיה להם צורך שהשם ימלא משאלותם לטובה, שעניין טוב נקרא בעל מנת להשפיע, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, מעשה אל המלך, שפירושו מעשה אל המלך, שכל המעשים שהוא עושה יהיו עבור המלך, שכוונתו להשפיע למלך. ורואה גרר היו להם לשטן, שלא יכלו להתפלל, מטעם שהם היו נגררים אחרי הרבים, שאומרים, עיקר הוא המעשה, והכוונה לעשות לשמה, זה לא שייך לנו. אלא דווקא אנשים שהם מלידה זכי נפש ובעלי כישרונות, והעבודה דלהשפיע, לא שייך לנו. וממילא סתמו את הצורך לתפילה. לכן קראו את הבאר השני בשם סתנה, מלשון שטן. וגם בקו זה לא היה בפעם אחת עשו את הבאר השני, אלא שהיו חופרים הרבה פעמים בכל קו וקו. אלא כולם, היינו כל החפירות, נכנסים תחת שם של שלוש בארות. אולם אחר כך, לאחר שעברו את התהליך של עבודה בבית קווים, זכו לקו האמצעי. וזהו כמו שדיברנו במאמרים הקודמים, שקו ימין נקרא אביו, וקו שמאל אמו, וקו אמצעי נקרא הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ג' שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אביו נותן את הלובן, כלומר שאין שם שום חיסרון, אלא הכל לבן, כנל, שהוא שמח בחלקו, במה שיש לו קצת אחיזה ברוחניות. ואמו נותנת את האודם, שפירושו שהוא לא נמצא במצב טוב, אלא מלא חסרונות, ואז יש לו מקום לתפילה. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה. ובזמן שהקדוש ברוך הוא עוזרו, שנותן לו הנשמה, אז אין כבר מקום להסתן, שיהיה לו מה להסתין. וזה שכתוב, ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו, ויעל משם באר שבע. ושאלנו, מהי הסיבה שלא רבו רואה גרר על באר השלישי? והעניין הוא, כי במקום שיש חיסרון בקדושה, שם יש אחיזה לסתרא אחרא. לכן כשהאדם הולך בקו ימין, בזמן שהוא יודע בעצמו שהוא משוקע באהבה עצמית, וכל מעשיו אינם לשם שמיים, אלא הוא רוצה להיות עובד השם, ובינתיים הוא עובד את עצמו. ויחד עם כל השפלות שבו הוא נמצא, הוא רוצה לתת תודה להשם על מה שהוא נתן לו קצת מגע בעבודת השם, אפילו הוא שלא לשמה. והוא מאמין למעלה מהדעת שהשם נתן לו את המחשבה ורצון לעסוק קצת בעבודה. והיות שהוא מאמין עד כמה שאפשר לו בלמעלה מהדעת, בגדלות וחשיבות השם, לכן אפילו שאין לו הזכייה שירגיש את החשיבות בתוך הדעת, מכל מקום במה שיש לו הזכייה לעשות מעשים פשוטים, הוא מודה ומשבח להשם, והוא סס ושמח, ורוצה לתת תודה להשם, כמו אלה אנשים שהם בבחינת קו אחד. כלומר, שמרגישים שהעבודה, מה שהם עושים, הוא באמת בשלמות. ומה שיש להוסיף על עבודתם, הוא רק בבחינת הכמות. אבל בבחינת האיכות, הם מרגישים עצמם לשלמים. עד כדי כך, היות שיש להם עבודה בעניין ענבות, כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. הם משקיעים עבודה גדולה בזה, איך למצוא בעצמם איזה שפלות. וזה הכל מטעם שאין הם יודעים רק מקו אחד. וזוהי עבודת הרבים. ועל האדם הרוצה ללכת בקו ימין, כלומר שהוא יודע שיש קו שמאל גם כן, שהוא מחליש את הקו ימין, לכן האדם צריך להשקיע הרבה כוחות להאמין למעלה מהדעת, שקצת עבודה ברוחניות, אפילו שאין בזה שלמות, כמו שהם מרגישים בעצמם, הוא חשוב. ולתת תודה להשם ולהיות סס ושמח וירגיש שיש לו עכשיו חיים, שבשביל חיים כאלו כדאי לחיות. זאת אומרת שעל ידי זה שהוא מאמין למעלה מהדעת שלגדלות הבורא אין קץ, וחשוב לו מאוד בזה שהוא יכול לשמש את המלך, זהו נקרא קו ימין. וזוהי עבודה גדולה. ואדם צריך להרגיש חשיבות בעבודה של קו ימין. וצריך להשתדל שיהיו לו חיים כמו בזמן שהיה עובד בקו אחד, באותו שיעור. על כל פנים, לא פחות מי שהיה עוסק בקו אחד מטרם שבא לעבוד בקו ימין. אולם כאן, בקו ימין, יש עבודה רבה בזה. וזה לא בקלות כמו שהיה עוסק בקו אחד. והיא מסיבה ששם היה יודע שהמעשים שלו שהוא עושה הם מעשים גדולים וחשובים. לכן היה יותר קל לעשות. מה שאין כן בקו ימין, הוא רואה בעצמו שהמעשים שלו לפי עצמם אין לו ערך, מסיבת שהוא לא עושה בכל רצונו. אם כן, אין הוא יכול לומר שהוא עושה דברים חשובים, ובוודאי השם ייתן לו הרבה שכר תמורת עבודתו. מה שאין כן בקו אחד, אין לו התנגדות מצד הגוף, לכן הוא בקלות יכול לעבוד בלי שום הפרעות. מה שאין כן בקו ימין, יש לו עבודה גדולה, מסיבת שהוא אומר שהוא רוצה לעבוד לטובת הבורא ולא לטובת הגוף. וממילא הגוף מתנגד ויש לו כל פעם מלחמה עם הגוף. ותמיד הוא צריך לעבוד עמו ולנצח אותו. ועוד יש כאן עניין שכל פעם אם הוא רוצה ללכת בקו ימין ושיהיה לו כוח לעבודה, הוא צריך תמיד להגדיל את הבורא ולעבוד עבודה רבה, לחפש עצות איך להשיג את גדלות וחשיבות הבורא. כי המעשים, אם הוא יחשיב אותם, דהיינו שיאמר שהמעשים שלי חשובים מאוד למעלה, אם הוא יגיד כך, בטח שהוא שקר, מסיבת שאינם לשמה. שבכל מעשה שהוא עושה, מעורבת שם אהבה עצמית, במקום אהבת השם. אבל בקו אחד הם כן מחשיבים את המעשים, משום שבקו אחד מדברים רק על המעשים ולא על הכוונה. כלומר, אם גם כוונתו ילבה על מנת להשפיע או לא, אין שם סדר העבודה לדקדק על המעשים. מה שאין כן, בזמן שמתחילים לעבוד על הכוונה דלהשפיע, שזה נקרא קו ימין, אי אפשר לומר שהמעשים הם בסדר, שתהיה לו שמחה מהעבודה שהוא עושה. אולם אם הוא מגדיל את הבורא, כמה שביכולתו למעלה מהדעת, אף פעם לא יגזים את אמונתו בגדלות השם. כי בוודאי צריכים לומר שהקדוש ברוך הוא היותר גדול מכפי שהאדם יכול להגדיל אותו. לכן זה שאומר שהשם הוא חשוב, נמצא שאומר אמת, וממילא הוא הולך בדרך האמת. ואז האדם יכול לומר, כמו בגשמיות אנו רואים באדם חשוב, אפילו שיש לאדם לעשות לו שירות קטן, האדם שמח ומקבל מצב רוח מרומם. זאת אומרת, לא שהמעשה הוא העיקר, כלומר באיזה שירות הוא עושה, אלא למי הוא עושה את השירות. לכן כשהאדם הולך בקו ימין, זהו קו של אמת. אולם היות שקו ימין הוא קו של אמת, יש התנגדות גדולה מצד הסיטרא אחרא, שהיא לא נותנת ללכת בדרך האמת, המוביל לבחינת תיקון העולם. היות שבניין הקליפות בא מעולם השבירה והקלקול. לכן כל הדברים שישנם בעולם, אם הוא שייך לבחינת חורבן וקלקול, יש כוח לעשות את המעשים האלו. ואנו רואים שזה בולט אצל ילדים קטנים, שמסוגלים לעבוד על שבירה וקלקול, ואינם מסוגלים לעבוד על דברים המביאים לתיקון. כנ"ל במשל של ילדה קטנה. וזוהי מסיבת השבירה שהייתה בעולמות העליונים. לכן בענפים הגשמיים הולכים לפי אותם הדרכים. לכן לקלקול ושבירה יש כוח לעבוד. מה שאין כן, לתיקון, היות שעוד לא נגמר התיקון למעלה, לכן קשה בענפים הגשמיים לעבוד בדברים המביאים לתיקון העולם. לכן קשה מאוד ללכת בקו ימין, זאת אומרת, האדם צריך להסתכל איך אנשים נותנים כוחות בדרך של קו אחד, ואותם כוחות והתרוממות לכל הפחות צריכים להיות בזמן שהולכים בקו ימין. ובזמן שהאדם רוצה להחשיב את הקו ימין, באים רואי גרר ועושים ריב. כלומר, שנותנים לו להבין, הדרך הזו היא לא בסדר. איך אתה רוצה לתת תודה להשם עבור עבודה קטנה כזו? מה זה שאתה נותן תודה להשם על דבר שאין לו ערך? בשלמה, אלה הרבים שהולכים בקו אחד, שהם יודעים שמעשיהם, מה שהם עושים, הם מעשים חשובים. על זה יכולים לתת תודה להשם. אבל על דברים של מה בכך? הלא אתה בעצמך אומר שהמעשים שלך אין להם שום ערך, היות שזהו משפה ולחוץ. מטעם שאתה אומר שאינך עושה לשם שמיים. אם כן, התודה שלך היא כמו חנופה. ואיך אתה לוקח שמחה והתרוממות רוח משקר? ורואה גרר גוררים אותו לדעת רבים, שרק על מעשים חשובים יכולים לתת תודה להשם, וזהו אמת.
שאלות. נו.
שאלה שאני רוצה לשאול, מאיפה, איך אפשר להשיג כוחות ללכת בדרך, לא מטעם גדלות הבורא, שזה ייכנס לתוך הכלים דקבלה, אלא מטעם להיות ממש העבד שמשמש את המלך, שזה יהיה החומר דלק שלי. מאיפה הכוחות לזה?
איפה הכוחות? מאיפה לקבל כוחות?
כוחות לא ללכת בדרך מטעם גדלות הבורא.
כן.
שבזה בהכרח אני, אם אני משיג גדלות הבורא, אז אני אלך בדרך.
גם זה בדרך.
זה בדרך, נכון. אבל כי נגענו בנקודה הזאת, יש פה נקודה יותר עדינה, איך אני הולך ומקבל כוח ללכת בדרך, מטעם להיות ממש העבד שמשמש את המלך, ושזה לא, יהיה החומר.
ללא לקבל פרס.
כן.
שזה לשמה אמיתית.
כן.
כשנגיע לזה, אז נגלה. ברור שאנחנו, אחרי שאנחנו מבקשים מהבורא, שאם יהיה לי חומר דלק אני אעבוד, וחומר דלק זה יבוא מחשיבות שלך, ואז כמו שכתוב, כן, באדם שהיא נתנה לו, אז כאילו שקיבלה, אז בצורה כזאת אנחנו עובדים בדרך, אבל זה עדיין לא נקרא לשמה אמיתי. כי סך הכל, הגדלות וחשיבות הבורא, זה בשבילי החומר דלק. איך אני אעשה פעולה הלאה, שאת זה אני גם כן לא אקבל? זאת אומרת, שאני צריך כאן להסתיר את עצמי מהבורא. אני צריך לעשות את ההסתרה. לא שההסתרה באה ממנו, אלא הוא מתחיל לפתוח את עצמו יותר ויותר, ואני מתחיל לסגור אותו יותר ויותר. שבינינו, בין האגו שלי, רצון לקבל שלי, ובינו, יהיה באמת תמיד חומה, מסך. וכך אני עולה למצב שאני לא מקבל ממנו שום הבחנות על הגדלות שלו, שהם יכולים להשתמש, להיות אצלי כחומר דלק. אני מקבל, אני לא, מילים אני לא חושב שיעזרו לנו כאן. אני מקבל ממנו חומר דלק שהוא מנותק מהגדלות שלו. זה הכל כלפיי. נו.
זאת השאלה.
מה זאת השאלה?
חומר דלק שהוא מנותק מגדלות הבורא.
כן.
כי בפני...
זה מתוך זה שאני בונה מסך מיוחד. הסתרה מיוחדת. אז מגיעים גם לזה.
ולפני זה?
ולפני זה אתה נהנה מגדלותו?
אבל אם יש, אם יש בפנים כבר חיסרון ונטייה והערכה לדבר הזה של לעבוד לא מטעם גדלות הבורא, כבר נמצא כן. חיסרון ונטייה בפנים,
לא.
אז זה כבר, צריך... זה כבר חומר דלק?
לא, אתה צריך עוד לממש את זה. אתה צריך עוד להכין את עצמך למצב שבאמת בלי הכרת הגדלות הבורא תוכל להשפיע.
אבל זו הבחנה שגם חייבת להיות באדם עוד לפני, עוד לפני הלשמה.
לא, 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 לא יכול להיות. לא יכול להיות, כי... כאן אתה מתנתק, נדבר על זה אחר כך, כבר מאוחר גם כן. אני לא יודע אם אני יכול לבטא את זה, צריכים לחשוב איך. אתה לא, האדם לא, האדם צריך לעשות בעצמו להתחיל לעשות הסתרות, על הבורא.
אבל אם יש בזה כבר, אם יש חיסרון למצב הזה, להבחנה הזאת בפנים, יש חיסרון,
no,
יש
מה,
באמת הערכה בזה.
אתה יכול בזה. להגיד גם עכשיו שאין לך עדיין כלום מהמסך, מתחילת הדרך, אתה כבר מדבר מה יהיה בסוף. טוב, הלאה. בבקשה. זוהר או טאז? טאז. טאז, בסדר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.